בוקר טוב, בוקר קשה, בוקר עמוס, גם לחברת הכנסת מירב כהן, יש עתיד.
בוקר טוב, כן,
ודני,
באמת בוקר קשה, עוד בוקר קשה, בתוך תקופה קשה ממשו.
ומכל האירועים של השבוע האחרון, מה הדבר שהכי יושב לך על הלב?
אירוע רודף אירוע. הלכתי לישון עם מועקה גדולה על חוק ההשתמטות שמקדמים בקצב C, אחרי שאתמול סיימנו באחת בלילה במליאת הכנסת. עוד אירוע קשה מאוד שאנחנו יושבים במליאה ופשוט מדיחים שר ביטחון תוך כדי מלחמה וממנים אחר במקומו שיחתום על חוק ההשתמטות. הרגשנו שאנחנו נמצאים בתקופה, בנקודת שפל מאוד מאוד גדולה, והתעוררנו לעוד ידיעות כואבות על חיי יהודים שהפכו ממש להפקר. ואני באמת גם קוראת לכאן, לרשויות בהולנד ובאירופה, להתעורר. אני חושבת שגם לנו יש הרבה מה לעשות, כן? האנטישמיות תמיד הייתה, ואני מרגישה שחזית ההסברה שלנו מופקרת וזה מתדלק את הקיצוניים בעולם, את האנטישמים בעולם, אבל אנחנו חייבים שהרשויות באירופה יתעוררו, כי מה שקורה שם הוא מטריד מאוד.
זהו, זה חזית ההסברה שמופקרת, או שיש דברים שאנחנו כבר לא נצליח להסביר?
תראי, תמיד הייתה אנטישמיות, אבל מצד שני, גם מדינת ישראל הוקמה באמצעות הכרה של העולם. אז יש אנטישמיות, תמיד גם מיעוטים נרדפו, ואי אפשר להתעלם מזה וזה קיים, אבל יש גם לנו מה לעשות כדי למזער את זה ככל הניתן. אז קודם כל ההסברה מופקרת לגמרי, כל מי שיש לו חברים שחיים בחול כבר שומע שנים רבות עד כמה הנרטיב שלנו בכלל לא קיים, אנחנו בכלל לא על המגרש, אנחנו לא מסבירים את הצד שלנו, אל מול איראן שפועלת עם הרבה מאוד פרוקסי, שופכת על זה כספים ובתחכום רב מפיצה שקרים ומציסה את השטח נגדנו, ואנחנו רואים את התוצאה.
אבל מה שקרה אתמול, מרב, נדמה לי שזה לא קשור כך לאיראנים. אני לא חושב שמי שהיה אתמול היה צריך את האיראנים כדי לתקוף יהודים ואוהדים.
אני חושבת שאנחנו בתוך תהליך מאוד מתוחכם וארוך טווח, שאתמול ראית קצה אחד שלו. יש תשתית אדירה של התססה נגד מדינת ישראל, שמפיצה שקרים, שמהדהדת דברים לא נכונים, ואז בסוף בקצה בן אדם שחושב שהוא עושה משהו טוב, שהוא בא להגן על אנשים חלשים. אנשים האלה חושבים שהם לוחמי צדק, הם לא. אבל אנחנו לא עומדים מנגד ומסבירים את הנרטיב שלנו. וגם צריך להגיד את האמת, אנחנו גם לא משחקים את המשחק הדיפלומטי כמו שצריך, וגם אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב איך אנחנו נמנעים מאמירות שממש משמשות כמו כפפה ליד של אותם אנטישמים ושופכים עוד דלק לקמפיין הארסי שלהם.
אתמול בערב דני שולח לי סרטון של חייל בעזה שאומר חוגג את ניצחונו של טראמפ, ואז יורה איזה צרור, לא ברור לאיזה כיוון בכלל, ואת יודעת, הסרטון כזה רץ ברשתות בעולם, ברשתות של פרו-פלסטינים, זה נראה כל כך רע, וזה לא שקר, זה חייל אמיתי שעשה את הדבר הזה. מה אנחנו עושים מול הגל הזה? כי בסופו של דבר יש כל כך הרבה אינפורמציה, ומאוד מאוד קשה לשלוט בה.
קודם כל, החיילים שלנו ב-99.9% הכי מוסריים, הכי צודקים, הכי גיבורים, ובאמת שמספיק אחד כזה ששולח סרטון לא במקום ברשתות החברתיות, הוא מכתים ציבור שלם, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה ולהילחם ככל הניתן בזה, כי זה עושה לנו נזק, וזה משמש את האנטישמים שרוצים לפגוע בנו. זה פשוט דלק בקמפיין שלהם, כי ככה הם רואים, הנה תראו, צדקנו. אז אנחנו צריכים להיות הכי צודקים בעולם, אנחנו צריכים להיות הכי נקיים בעולם, ובאמת יש לנו חיילים שכל כך יוצאים לקרב בחוסר ברירה כדי להגן על עצמנו בזמן שהאחים והאחיות שלנו חטופים, אנחנו הכי צודקים בעולם. אין שום דבר שהוא מורכב בסיטואציה הזו. אנחנו נתנו למלחמה מחוסר ברירה אחרי שנכנסו לקיבוצים שלנו ושחטו ואנסו וטבחו, וזה שבסיטואציה כזו אנחנו הופכים להיות האגרסיביים, זה רק מחדד את גודל הכישלון בפן ההסברתי.
אבל גם, עברה, רגע, אבל גם עברה יותר משנה מאז שנכנסו למלחמה המאוד מאוד מוצדקת הזאת, ועכשיו אפילו גורמים, כולל שר הביטחון היוצא, וכולל הרמטכ"ל כבר, שאומרים שאפשר כבר לסיים את המלחמה הזאת, במיוחד בשביל להחזיר את החטופים, לא בשביל דעת הקהל העולמית. קודם כל בשביל החטופים שלנו. אבל כשחושבים על זה, לא בשביל החטופים, וגם לא בשביל דעת הקהל העולמית, אנחנו לא עושים את זה, אז הלכנו כבר מרחק די גדול מאז שהיינו, שהתחלנו מלחמה מאוד מאוד צודקת. שגם לא אנחנו התחלנו.
לא סתם בדוקטורינת תפיסת הביטחון של בן גוריון שהקים את המדינה, יש עיקרון מאוד מאוד ברור שמלחמה צריך לסיים מהר. צריך לסיים אותה מהר כדי לא להפיש את הכוחות שלנו, כדי לא לפגוע בכלכלה, כדי לא לחרחי ריב פנימה, וגם כדי להתמודד עם דעת העולם העולמית. כי ככל שהדברים לוקחים יותר זמן, יותר קשה להסביר אותם. ולכן תמיד נכון לעשות מלחמה בצורה מהירה, אפקטיבית ומרתיעה, ופה משיקולים שאינם ענייניים ואינם ביטחוניים, אנחנו לא עושים את זה, מפקירים את החטופים שלנו, מפקירים את החיילים שלנו, שאנחנו יכולים להוציא כבר אחרי שהם הביאו הישגים אדירים, אנחנו צריכים למנף אותם להישגים מדיניים ברי קיימא. אנחנו לא עושים את זה משיקולים שהם פוליטיים והם לא ביטחוניים, וזה ייזכר לדיראון עולם לממשלה הזו, ואנחנו כאופוזיציה צריכים לעשות הכל כדי להילחם בזה, כי זה
חיי אדם. חברת הכנסת מירב כהן, להגיד שיקולים פוליטיים זה לגיטימי. נראה לי הגיוני שראש הממשלה יגיד, אני רוצה לשמור על הקואליציה שלי. העניין שמדובר פה בשיקולים אישיים. וזה צריך להדגיש.
ואיך הוא אוהב כל פעם להדגיש את זה, דני.
כל פעם צריך להגיד, מדובר, לא, כי זה כאילו מדובר על עניין פוליטי, זה עניין לגיטימי.
לא, זה לא עניין לגיטימי של לשמור על אחדות הממשלה כשיש לך חטופות שנאנסות ומתות בשבי. זה לא עניין לגיטימי.
כן, אבל אנחנו אומרים שמדובר על, אנחנו מנחש, אני לפחות מנחש, או יש לי תחושה שהמעשים נעשים משיקולים אישיים, מבריחה ממשפט.
בסוף יש פה ראש ממשלה שמעדיף את טובתו האישית ושם אותה במקום הראשון. עכשיו, יש כאלה שזה מפריע להם מוצרית, יש כאלה שדווקא מעריכים את זה שהוא נוכל פוליטי ויודע להציג את שלום, ביקר לי יש כאלה, אבל בסוף זה מביא לכישלון במלחמה. זה שהוא נתן כסף לחמאס וחיזק אותו, זה שהוא עשה הפיכה משטרית והחליש אותנו עד כדי כך שהאויבים הקו בנו כשהיינו לא מוכנים, זה שהוא מנהל את המלחמה בצורה לא עניינית ומפקיר גם את החטופים וגם את החיילים, זה שהוא מקדם חוק השתמטות של 60 אלף אנשים צעירים בזמן שחסרים לנו אלפי לוחמים תוך כדי מלחמה, זה שהלשכה שלו כל היום מתעסקת בתינופת ולגנוב מסמכים ולהדליף ולזייף, זה בסוף פוגע ביכולת שלנו לנצח. אי אפשר לנצח ככה. אנחנו צריכים להיות הכי טובים בעולם, הכי ממוקדים, הכי ענייניים, הכי חדים, כדי לנצח את כל האויבים שסביבנו. והדבר הזה, גם אם הוא לא מפריע למישהו ברמה הערכית, לי הוא מפריע ברמה הערכית, אבל גם אם הוא לא מפריע לך ברמה הערכית, בסוף הוא לא מאפשר לך לנצח. הוא גורם לזה שהחייל שלך בקרב נופל. אנחנו רוצים להוציא משם את הילדים שלנו, להציל את, את המדינה שלנו, וזה פוגע ביכולת שלנו לנצח. וזה אז, משהו שציבור צריך להבין מימין ומשמאל.
אז אחרי כל הדברים שמנית עכשיו, כל המגרעות האלה, נשאלת השאלה שוב, איך האופוזיציה לא מצליחה להפיל את הממשלה הזאת?
לממשלה הזו יש רוב מאוד מאוד גדול. תוצאות הבחירות היו הרסניות, גם ברמת היציבות שלהם, וגם ברמת הקיצוניות של החברים בה וההומוגניות. אנחנו משתמשים בכל הכלים הפרלמנטריים בוועדות ובמליאה, ובבתי המשפט וברחובות ובדעת הקהל, והאמת היא שאת רואה שגם דברים נבלמו. ההפיכה המשטרית לא עברה, חוק ההשתמטות, הרי הגענו למצב שהוא מחליף שר ביטחון, כיוון שלא היה לו, חוק, לא היה לו רוב לחוק המעונות.
לא, אל תקחי,
לא היה לו רוב לחוק ההשתמטות.
מרב
אז
כל...
אנחנו בולמים, אבל זה לא מספיק.
יש כאלה שטוענים, ואני מסכים איתם בתחושה, שהאופוזיציונר היחיד לנתניהו על הממשלה זה גלנט. היחיד שמדבר, היחיד שנלחם, יש תחושה...
טוב, כי הוא יותר אפקטיבי, כי הוא היה מבפנים.
אבל יש תחושה שלא גנץ ולא לפיד ולא אייזנקוט עושים את מה שצריך. יכול להיות שאת צודקת, יכול להיות שאתם עושים את המקסימום, יכול להיות שאתם עושים את המקסימום, וזה מה יש. ואת צודקת...
קודם כל, אני בתחושת כישלון קשה, כי הממשלה הנוראית הזו עדיין בשלטון, וזו המשימה שלנו, וכל עוד לא עשינו את זה, לא הצלחנו. אני חשוב לי שתדעו שאנחנו עובדים סביב השעון. אני ישנה על ספה במשרד. אני לא, לא פגרה, לא חופש, לא כלום. יום אחד לא יצאתי מהמשכן. עובדים הכי קשה שאנחנו יכולים כדי לבלום ולעצור, ובחלק מהמקרים גם מצליחים לבלום, אבל הכלים הפרלמנטריים שלנו הם מוגבלים. עכשיו, לפעמים אני מדברת עם אנשים...
זהו, אז אולי זה צריך לצאת מהכנסת. אולי הפתרון הוא לא בכנסת.
אני מבינה שמה שהם רוצים זה שניקח טנק ונעלה על המשכן. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו אנשים לא אלימים, אנחנו שומרי חוק. אנחנו נגד להקצין אל מול הקיצוניות שלנו, אבל אנחנו כן משתמשים בכל הכלים החוקיים והלא אלימים שאנחנו יכולים. ואני רוצה להגיד עוד דבר. חייבים פה דבקות במטרה ואורך רוח. גם אחרי מלחמת יום הכיפורים הקשה, הכי קשה שהייתה אז, בזמנו, אחר כך הייתה מערכת בחירות וגולדה מאיר זכתה חודש וחצי אחרי המלחמה. למנחם בגין הגדול, המנהיג הדגול שאני מעריצה, לקח יותר משלוש שנים להביא למהפך פוליטי. אז אני מקווה שזה לא ייקח לנו שלוש שנים, אבל אנחנו צריכים לא להרפות ולא להתייאש ולהמשיך עד שנצליח, כי האמת איתנו, האמת איתנו, זה לא סביר שממשלה שחתומה על המחדל הכי גדול מאז השואה.
מרב, לאמת אין כוח, לאמת אין כוח בעידן הזה, ואת יודעת את זה טוב מאוד.
ראינו את זה ביום שלישי.
אז מה נוותר על האמת?
לא, 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 פשוט צריך...
לא, אבל עולה שאלה, ועם זה נסיים, כי אנחנו חייבים לעבור הלאה, אבל עולה שאלה איך באמת אופוזיציה מתמודדת בכללי המשחק המקובלים הלגיטימיים מול ראש ממשלה שאין לו קווים אדומים והוא הוכיח את זה השבוע.
באמת אין לו קווים אדומים, כי את רואה שהוא לא השיג רוב לחוק ההשתמטות, אז הוא הסיר את המכשול ותוך כדי מלחמה הסיר, פיטר את שר הביטחון שלו. אנחנו, אין לנו קיצורי דרך. אנחנו נשכנע עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם, ונעמוד על כל במה, וניגש אל אנשים שחושבים אחרת מאיתנו. והנה, סביב סוגיית הגיוס, הצלחנו. הצלחנו לאחד מחנות מימין ומשמאל שיגידו זה לא סביר וזה לא יעבור וזה לא יקרה. זה לא יקרה. גם אם הוא חושב שהוא פתר את זה אתמול בזה שהוא שם שם בובה כמו ישראל קאט שיחתום על חוק ההשתמטות, זה לא יקרה. ובסוף אנחנו, אין לנו ברירה אחרת, אלא לייצר מחנה משותף.
נשמע שאתם קצת מצילים את הקואליציה מעצמה, את מבינה? בסופו של דבר, אתם נכנסים מתחת לאלונקה הגדולה של החברה הישראלית, ואומרים, אנחנו נמנע את חוק ההשתמטות, שזה דבר מבורך למנוע את הדבר הזה, אבל בסוף אתם מאפשרים לקואליציה הזאת להמשיך להתקיים, בגלל שהדברים הנוראים האלה לא קורים. אז אתם שוב באיזושהי תפיסה של אנחנו ניכנס מתחת לאלונקה, אנחנו נדאג לטובת הכלל, אבל הממשלה הזאת תישאר.
אנחנו נפעל בכל הכוח להפיל את הממשלה הזו, אבל אף פעם, אף פעם לא נעשה משהו שפוגע במדינה, ואף פעם לא נעשה את השיקול הפוליטי של לאן זה יביא אותנו. אנחנו נחשוב כל הזמן איך אנחנו מצילים את המדינה. אני חושבת שכרגע, ואגב קיבלנו החלטה החל מהמושב הזה, להתנגד לכל הצעות החוק בצורה קטגורית, מה שלא היה בשנה החולפת, כי הרגשנו שיש דברים שהם חיוניים למדינה, כמו סיוע למילואימניקים ולחיילים וכן הלאה. הגענו לנקודה שנה אחרי, שהם כבר מקדמים חוק השתמטות, שהם חזרו אגב במושב הזה עם הרבה מאוד חוקי הפיכה משטרית, שהם מסרבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, שאנחנו מקצינים גם את הקו שלנו בלית ברירה, כי זה מה שצריך לעשות כדי להציל את המדינה.
חברת הכנסת מרב כהן, תודה רבה לך.
תודה לך.
שבת שקטה.